ai de ales.
כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל. אנחנו בשעה שנייה בדיני ראש השנה, החג הקדוש הבא לקראתנו לטובה. מכיוון שראש השנה הוא יומיים, יום האריכתא, אסור להכין מיום אחד לחברו. כשם שאסור להכין מיום טוב ראשון ליום טוב שני של גלויות, משבת ליום טוב ומיום טוב לשבת. איך אנחנו נדאג אם נרצה להכין אוכל על ידי כך שנוציא אותו מהמקפיא בשבת, על מנת שהוא יפשיר לצורך סעודת יום טוב? מרן רבי שלמה זלמן אוירבך מרחיב שזה איסור הכנה, ואסור להוציא את האוכל מהמקפיא בשבת. אבל היו שאתירו, ומדוע? כי הכנה משבת לחול אסורה כשהמטרה היא לחסוך עבודה בחול או לחסוך עבודה ביום טוב, משבת ליום טוב. אבל אם ייגרם לי הפסד, לא בזה גזרו. כך כותב המהרש"ג רבי שמעון גרינפלד בספרו. ומעבר לכך, החיי אדם כותב שכשאני לא גומר את ההכנה, אפשרה זה תהליך, אין בזה איסור. ולכן אפשר בשעת הדחק כן להוציא מהמקפיא את האוכל, כשאני יודעת, אני יודע, שאם אני לא יעשה כך, אז ייקח זמן ויבואו ויצטרכו לחכות עד שזה יפשיר. נכון שזה יום טוב ואני יכול לחמם את האוכל להדיה, ועדיין, האפשרה הזאת תיקח זמן, לכן אפשר להקל בדבר. למניעת הפסד מותר לעשות את ההכנה הראויה. לדוגמה, אם יש כלים שעומדים להינזק מהגשם, פסק מרן שמותר, לכן הלכה למעשה אפשר להקל בדבר. הנר שאנחנו נברך עליו, הפוסקים דנו האם אפשר לברך בורא מאורי האש בקידוש של מוצאי שבת, הקידוש של יום טוב שיעשה לאחר צאת הכוכבים. אנחנו לא מקדימים את היום טוב, כי אנחנו מוציאים את השבת בזמנה. וכעת, לאחר שהדליקו את נרות השבת לאחר, את נרות החג לאחר צאת הכוכבים, אנחנו יכולים לברך על הנרות שהאישה הדליקה, שהאדם הדליק, בורא מאורי האש. כי מדוע הם הדלקו? כדי להאיר לשלום בית, לכן אפשר לעשות עליהם בורא מאורי האש. אבל היו שחלקו. הציץ אליעזר כותב שלא עושים מצוות חבילות חבילות, הסיבה שהנר הזה הודלק הוא לכבוד ולא להאיר. אז כל אחד ינהג כמנהגו, רבים נוהגים לקחת שתי נרות ומדליקים גם אותם, מאש כמובן קיימת, אבל לא לחבר את שתי הנרות ביחד. כפי שכותב האור לציון ודודי סקני, שר התורה רב אלישיב, יש חשש כיבוי כשאנחנו מחברים את הנרות, לכן אין צורך. די בכך שאנחנו מניחים נר ליד נר, ובכך אנחנו יוצאים ידי חובת נר ההבדלה. שאלות נוספות מן האתר, כבר אנחנו ניגש אליהם. מאזינים שממתינים כבר אנחנו נעלה, שואלים כאן, האם מותר לעשות מי שברך לחולים בראש השנה? או שיש לחוש שהדבר מביא לדינים? האם יש צורך לומר בנוסח מי שברך יום טוב ומליזוק? מרן השולחן ערוך כותב שהימים האלה הם ימי רחמים, ואנחנו מתייחסים אליהם, נכון זה יום דין, אבל עדיין ימי רחמים. מכוח הדברים האלה שמרן השולחן ערוך בסימן תפקוף פי ב' כותב המתה אפרים שכן מותר להתפלל על חולים בראש השנה. ולעשות להם מי שברך כרגיל, ולא לומר יום טוב ומליזוק. וכותב המגיד תעלומה, לא לומר לכבוד יום הדין, כי זה לא יום הדין, אלא יום רחמים וחנינה. לכן הוא כותב, נכון שהקודש בוח הוא דן אותנו, אבל אנחנו יודעים שהיום הזה בעצם הוא יום של חנינה. אז לומר לכבוד היום, ולא לומר לכבוד יום הדין. שאלה נוספת הלכה למעשה לגבי כיסוי השופר. מבקשים גם כן אם אפשר לתת כללים בדיני תקיעת שופר לתוקעים, תוקעים רבים שתוקעים ומזכים את כלל ישראל והולכים ותוקעים בהרבה מקומות, לתת להם כללים הלכה למעשה. נאמר את הדברים תכף בקצרה. האם צריך לחסות את השופר? המנהג מנהג קדום. הוא מופיע כבר באליערבה ועוד. הרד"ל כותב, רבי דוד לוריא, בספרו על פרקי דרב לזה, הוא כותב שזה זכר לעקדת יצחק. בהקדמת הזוהר מופיע שאברהם אבינו עליו השלום הצניע מיצחק אבינו את הסכין, כדי שיצחק אבינו לא ייפגם על ידי שהוא יראה את הסכין. כמו שכתוב להלכה בהלכות טרפות, בהלכות שחיטה, שצריך להיזהר לא להראות לבהמה את הסכין לפני השחיטה, כי יכול להיות שבגלל שהיא תראה את הסכין, צמתה ריאה, והיא תיפגם ותתערף. אצל אברהם אבינו כתוב, כותב המהר"ל דיסקין, פסוק אחר פסוק, שאברהם אבינו לוקח ויקח בידו את האש, ואומר את אותם אבנים, אבני אש, ואת העצים, שעליהם הוא ערך את המזבח, ואת המאכלת. פסוק לאחר מכן כתוב שיצחק אבינו שואל, ויאמר יצחק אל אברהם אביו, הנה האש והעצים, והיה עשה לעולה. לכאורה למה הוא לא שואל, והמאכלת, הנה האש והעצים והמאכלת, והיה עשה לעולה. למה הוא שואל רק על האש ועל העצים? לאן אל מה המאכלת? פסוק לפני כן כתוב שהיו שלושה פריטים אצל אברהם אבינו. מכאן מוכח שאברהם אבינו הצניע את המאכלת מיצחק, וזו התשובה של אברהם אבינו ליצחק, ויאמר לו אלוקים ירא עשה לעולה בני, ממך אני מצניע בעצם את הסכין. אבני נזר כותב דבר מפליא, שכשם שמכסים את החלות בשבת בשעת ברכת הקידוש שלא יתביישו כשמקדשים על היין ולא מברכים את הקידוש על החלות, לכן מכסים את החלות, אחד הטעמים, כך מכסים את השופר שלא יתבייש מה שמברכים לשמוע כל שופר ולא מברכים על השופר. פלא, כך כותב אבני נזר. מרן הבן איש חי כותב שכשהוא מברך כן להושיט את היד מתחת למפה ולהחזיק את השופר תוך כדי שהוא מכוסה. המנהג של העולם לחסות את השופר אפילו בין סדר לסדר, זאת אומרת שבכל פעם שלא משתמשים בשופר הוא נשאר מכוסה. כותב הליקוטי מעריך, כדי שלא ישלוט בו השטן. ואם עסקינן בהגדרות הלכה למעשה לבעל תוקע, אז ננסה לתת בזה כללים בגדרי תרועה ושברים. ננסה לתמצת את הדברים, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו שניתן את הכללים בצורה מדויקת. תרועה זה קולות קצרים ורצופים, קול של בכי. הקולות האלה, הקצרים האלה, נקראים תרומיתין, הקול הכי קצר שיש. דעת רשי ועוד רבינו חננאל ועוד, שתרועה זה שלושה תרומיתין. זאת אומרת, שלושה קולות קצרים. דעת עריבה ועוד, שזה תשעה קולות קצרים. הלכה למעשה אנחנו תוקעים תשעה. בדיעבד אם תקעו שלושה, גם יצאו ידי חובה. אפשר יותר מתשעה תרומיתין, ובתנאי שהכל יהיה רצוף בלי הפסק. זה לגבי תרועה. שברים זה שלושה קולות, אבל אורך בינוני. כי שבר זו הנחה, אדם שנשבר ליבו בקרבו. ולא כמו תרועה שזה בכי. האורך של כל אחד משלושת הקולות צריך להיות שלושה תרומיתין, סך הכל תשעה תרומיתין. לכתחילה לא מוסיפים על שלושה שברים. בדיעבד זה לא פוסל. איך עושים את הקול של השבר, זה סוגיה בפני עצמה. האם עושים את זה כמו גניחה, או עושים את זה טו-טו, אז זה סוגיה בפני עצמה. אז כינן כאן עכשיו באורך. אם אדם עשה את השברים באורך שני טרומטין, הוא יוצא. כי עדיין ניכר שזה בעצם כל הנחה. זה פי שתיים מכל התרועה. אבל אם הוא עשה רק שבר אחד באורך של פחות משני טרומטין, הוא לא יצא ידי חובה. זה מה שינחה אותנו הלכה למעשה. לגבי תקיעה. תקיעה זה קול ארוך. קול פשוט. להשתדל שלא יהיה בה עליות ומורדות, אם כי כל הקולות כשרים, העיקר שזה יהיה ברצף. את התקיעה אנחנו צריכים שהיא תהיה באורך של התרועה. אבל אנחנו הרי תוקעים כמה סוגים של תרועות. אנחנו תוקעים שברים תרועה, עושים שברים, עושים תרועה. ההלכה שהתקיעה צריכה להיות כמו האורך של התרועה, התקיעה צריכה להיות כמו האורך של התרועה של אותו סדר. זאת אומרת, אם עסקינן בתשרת, תקיעה, שברים, תרועה, תקיעה, אז התקיעה צריכה להיות 18 טרומיטין. למה? כי השברים פלוס התרועה, שברים אמרנו שלוש הנחות שכל אחד שלושה טרומיטין, והתרועה זה תשעה טרומיטין לכתחילה, אז יש אורך של 18 טרומיטין. אם הוא מעריך בתרועה עוד ועוד, ויש בעלי תקיעה שתוקעים המון באורך התרועה, אין צורך שהתקיעה תהיה באורך של כל התרועה שהוא עשה, אבל שזה יהיה לפחות 18 טרומיטין. לעומת זאת, היא בסדר, תשת או תרת, התקיעה צריכה להיות אורך של תשעה טרומיטין. למה? כי זה אורך השברים. עכשיו, כשאנחנו עסקינן בטרומיטין, אז אם הופכים את זה לשניות, אז נאמר שזה תלוי מאוד לפי הבעל תוקע. שתי שניות וחצי, ודאי ודאי שיוצאים את כל הדעות. בתקיעות של תשרת צריך להגיע בערך לחמש שניות כדי לצאת את הכל, ומה שאמרנו שתי שניות וחצי זה תקיעות של תשת ותרת. וכפי שאמרנו, כשעסקינן בתקיעה, גם אם הקול שלה עולה ויורד, יצא ידי חובה, כי כל הקולות קשרים, אבל להשתדל שזה יהיה קול אחיד במידת האפשר. מי שטועה בתקיעות צריך לדעת את הכללים הלכה למעשה, מתי לחזור. בשביל זה נהגו בני אשכנז שיש בעל מקריא, שהוא יודע לבוא ולומר מתי לחזור ומתי לא לחזור. צריך להפסיק תמיד בין התקיעה הראשונה לשברים ולתרועה. אורך של נשימה. וצריך להפסיק בין השברים תרועה לתקיעה האחרונה, גם שיעור של נשימה. כי אי אפשר לערב את התקיעה ואת התרועה ואת השברים. אי אפשר לחבר ביניהם. זה קול פשוט, וזה קול של הנחה. זה קול של בכי, וזה קול פשוט. אז לכן חובה, זה הטעם שכותב הלבוש, להפסיק באורך של נשימה. אם אדם טעה, והוא לא הפסיק כדי נשימה, ויש בעלי תקיעה שיש להם נשימה עמוקה, ארוכה, ומסוגלים לעשות את זה ביחד, אז הוא מחלוקת האם יצא ידי חובה. נכון שלהלכה אנחנו פוסקים שאנחנו מקילים בדבר, אבל נכון בתקיעות המיושב, השלושים הראשונות, כן להתחיל את התקיעה הראשונה של אותו מקבץ. כך כותב השולחן ערוך והשולחן ערוך הרב. לדוגמה, אם בתשרת את התקיעה האחרונה הוא צירף יחד עם השברים תרועה, לחזור לתקיעה הראשונה. השברים צריכים להיות רצופים. התרועה צריכה להיות גם רצופה. אם אדם מפסיק באמצע שבר, או באמצע תרועה שיעור של נשימה, הוא מחלק את השברים ואת התרועה לשני חלקים. צריך לחזור ולתקוע שוב. שברים תרועה שבסדר תשרת, כאן זו מחלוקת ראשונים גדולה. הרבה מן הראשונים שבית יוסף מביא אותם בהרחבה, תריץ גיעת וערן ועוד, סוברים שצריך לתקוע את התשרת בנשימה אחת. למה? כי זה מצווה אחת, שברים תרועה. אז זה התרועה של התרועה. זאת אומרת שבעצם אנחנו עושים שברים תרועה כדי לצאת את שני הדברים גם יחד. אז אסור להפסיק בנשימה. ואם אדם הפסיק, הוא לא יצא. הפסקה כלשהי כדי להבדיל חובה. אבל אם הוא לא, אם הוא הפסיק הפסקה של נשימה ולא הפסקה כלשהי, לא יצא ידי חובה. אבל רבינו תם סובר להפך, שעד הרבה צריך להפסיק בנשימה. כי אדם גונח ובוכה לא ביחד. אז צריך להפסיק ביניהם. אז עד הרבה בנשימה אחת. ואם הוא לא הפסיק, לפי רבינו תם כן יצא בדיעבד. כשאנחנו רוצים לצאת את כל השיטות, אז בתקיעות המיושב שיוצאים בהם ידי חובה, לא מפסיקים בנשימה בין השברים לתרועה כדי לצאת את כל הדעות. בשלושים תקיעות של מעומד, כן נוהגים להפריד ביניהם בנשימה. לגבי הפסקים בין התקיעות, זה צריך להרחיב בדבר, ואנחנו נחתום בזה את ההלכות הלכה למעשה, לגבי הלכות התקיעה עצמה. שאלה נוספת שנשלחה מן האתר, לא קשורה לראש השנה בכלל, שואלים כאן לגבי שתייה. כשאדם שותה, איך לנהוג הלכה למעשה שנמצאים במקום ממושך במקום אחד? נמצאים בכולל, בישיבה, ושותים כוס שתייה. האם מברכים על כל כוס וכוס? מהו שיעור עיכול הלכה למעשה? זו סוגיה שהפוסקים הרחיבו מאוד. להלכה למעשה, המגן אברהם והשולחן ערוך הרב כותב, שהדרך היא, הדרך הכי נכונה, לברך ברכה ראשונה וברכה אחרונה על כל כוס וכוס. כפי שמרחיב המנחת יצחק, אלא אם כן, אני יודע בבירור שתוך 11 דקות, יש אומרים שהשיעור הוא חצי שעה, וזה מורכב מאוד איך אנחנו מתייחסים לשיעור עיכול בשתייה, אני שתי עוד כוס. ומעבר לכך, אני יודע שאני גם לא יצא מחוץ לבית בזמן הזה של ה-11 דקות או החצי שעה, אז תמתין. ואל תברך בורא נפשות עד לגמר השתייה. אגב, זה לאו דווקא בשתייה, גם אדם שאוכל פירות או אוכל מיני מתיקה, אם אדם מפסיק את האכילה, אפילו שדעתו לאכול עוד אחרי זמן מה, אם יש חשש שיעבור שיעור עיכול, ושיעור עיכול באכילת פירות ומיני מגדים, הפוסקים דנו בהרחבה מה השיעור שלו, עדיף לברך ברכה אחרונה, ובאכילה השנייה שוב לברך לפניה. וזה לא נחשב שבעצם עברתי על ברכה שאינה צריכה, ומדוע? מכיוון שהסיבה שעשיתי כך זה כדי שאני לא יפסיד את הזמן של הברכה הראשונה. איך לנהוג לגבי שינה בראש השנה? נכון שמביאים מהירושלמי. מן דדמיך ברי שטה, דמיך כל השנה, דמיך מזלי. אנחנו לא מצינו ירושלמי כזה לפנינו, אבל ככה מביאים הראשונים. הרבה מן המדרשים לא נמצאים לפנינו, אבל מדובר ביום טוב ראשון. ביום טוב שני מותר לכול אלמה לישון אחרי חצות. כך כותב הקף החיים, ככה מפיע בשם רבי נתן אדלר. לגבי היום הראשון, כשעסקינן בלישון, הכוונה היא מעלות השחר, או מהנץ החמה, ורבים טועים בזה, שקמים אחרי הנץ, או על כל פנים, אחרי עלות, או על כל פנים אחרי הנץ, וכבר דם יכרי שטה. אז הכוונה מתחילת היום, ובכלל לגבי שינה אחרי החצות. מרן המשנה ברורה מביא מהארי הקדוש, שהוא היה ישן. ומדוע? כי כבר בעקבות תקיעת השופר התעורר המלאך. המטה אפרים כותב שאין לנו להעביר ראיה מהארי הקדוש, ולהשתדל מאוד לא לישון בכלל בכל מהלך היום, בוודאי ביום הראשון. ומי שראשו כבד עליו, קצת ינמנם וישתדל להתאמץ מאוד, כדי שהוא יוכל להקדיש את כל היום לתורה ולתפילה. אז אם מסכמים את הדברים, מי שמקל אחרי חצות גם ביום הראשון, יש לו על מי לסמוך. ביום השני לכתחילה יש על מי לסמוך, אבל ראוי להתאמץ ביום הראשון גם אחר חצות, מכיוון שכפי שכותב המטה אפרים, מי שזוכה שכל היום עובר בתורה, בתחנונים, ודאי וודאי שהוא התחיל את השנה והגוף הולך אחרי הראש. גופה בתר רי שגריר. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, האם מותר לערוך נישואין בעשרת ימי תשובה? המטה אפרים כתב שהמנהג לא לעשות נישואין בעשרת ימי תשובה, בזיווג ראשון. אם לא בשעת הדחק, אבל בזיווג שני מותר לכתחילה, אבל זה מנהג אשכנז. בקהילות ספרד לא הקפיגו על המנהג הזה, ועורכים לכתחילה חופות ללא חשש, בפרט אם החתן עבר את גיל 20, כמו שהרחיב מרן נייך ודעת. כתיבה וחתימה טובה למאזין, בבקשה.
שלום, אנחנו עוד הרב, ערב טוב.
ערב טוב, כתיבה
וחתימה. עצינו לשאול בפשוט הרב שאלה, ידוע שלפי הרב עובדיה, בן אדם שמתפלל נץ בכל יום, ונקלע למצב שהוא מתפלל במניין שאין שם נץ, הוא מיודע לכוון, הרב עובדיה מתיר שיתפלל בנץ יחיד. הסתפקנו, ואני עכשיו מתארח אצל ההורים, ואין שם נץ. האם שייך שהגענו בראש השנה לעשות נץ יחיד? ראינו שמרן כתב רק על מוסף שלא יעשה יחיד. זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, המנחה שמה תהיה רק בשעה 5. ועד שיסתיים, סעודה שלישית תהיה ממש לקראת שעה 6. האם עדיף לאכול סעודה שלישית קודם מנחה? או באמת לאכול משהו מועט ממש סמוך לשקיעה ומיד לעשות ערבית ו... סעודת החג השני.
ברוכים תהיו. לגבי השאלה הראשונה, שאלה חשובה, נחלקו גדולי האחרונים, רבי שלמה קלוגר באלף לך שלמה, שכותב שעדיף להתפלל במניין מאשר להתפלל בנץ גם למי שרגיל. היו שחלקו בדבר. מרן היביע עומר באמת באור החיים בחלק א', תשובה גדולה שכותב שעדיף להתפלל למי שרגיל שיתפלל באמת ביחיד. הפרי יצחק מרבי יצחק בלזר, שעכשיו מזכירים אותו רבות בהכנה לימים נוראים, תלמידו של רבי ישראל מסלן, גדול התלמידים, הוא כותב שאנחנו לא יודעים בדיוק מתי זה ותיקין עם כל החשבונות המורכבים של הזמנים, שהוא כותב שלכן עדיף להתפלל במניין מאשר ספק ותיקין, אבל על כל פנים, כל הדברים שנאמרו הם אך ורק כמובן בימות השנה ולא בראש השנה. ומדוע? מכיוון שמרן השולחן ערוך כותב שאדם שמתפלל יחיד בראש השנה ובתוך השלוש שעות הראשונות ואין לו את כוח הציבור, הוא נמצא בשעת דין. הסיבה שאנחנו לא חוששים הן לגבי התקיעות, הן לגבי תפילה, שלוש שעות ראשונות זה הזמן שהקדוש ברוך הוא דן את עולמו, מכיוון שאנחנו מתפללים בציבור, והקדוש ברוך הוא שומע תפילתן של הציבור, כמו שחזל לימדו אותנו שתפילת רבים אין כל כביר לא ימאס. ולכן בראש השנה נכון שזמן הנץ הוא זמן של רחמים, הוא זמן של התגברות הרחמים, אבל בזמן הזה הקדוש ברוך הוא דן את עולמו, לכן כל מה שנדברנו גבי המחלוקת, ומרן הביאור הלכה גם הביא את הדברים, מרן החזון איש ועוד, הדברים נכונים לא בראש השנה. בראש השנה, עד הרבה, להתפלל בציבור. לגבי...
אבל משנה ברורה הביא שזה דווקא למוסף, לא כבוד הרב?
נכון.
גם אין אל כדוי ולא ימרץ, הוא כותב דווקא למוסף.
נכון, ובראש השנה אנחנו מקפידים עד הרבה, כמו שכותב המטה אפרים, להתפלל דווקא בציבור. לגבי השאלה השנייה, סעודה שלישית, נדברנו על כך לפני כן, שסעודה שלישית הרי בערב יום טוב, כותב מרן הרמ"א להיזהר לא להיכנס ליום טוב כשהוא שבע. ולכן, אם אנחנו נאכל את סעודה שלישית כל כך מאוחר, כבר אחרי שעה עשירית, אנחנו נכנסים ליום טוב שבעים, ואנחנו מפירים את שמחת היום טוב. כותב מרן הרמ"א שמי שנקלע לסיטואציה הזאת, יאכל בדיוק כביצה, שזה השיעור של סעודה שלישית, ולא מעבר לכך כדי לא להיות שבע. הפוסקים כתבו בהרחבה יתרה לחלוק את הסעודה של הבוקר לשניים. ליטול ידיים ולאכול, לברך באמצע סעודה, להמשיך בדברי תורה או לצאת לכמה דקות החוצה לשינוי מקום, ולחזור שוב וליטול ידיים ולאכול סעודה שלישית, ובתנאי כמובן שהזמן מאפשר את זה. צריך לזכור שעל פי הארי הקדוש, מרן הקף החיים הביא את זה בהרחבה, את דברי מרן הארי, שסעודה שלישית מחויבת שתהיה לאחר תפילת מנחה בדווקא, ולא לאכול סעודה שלישית לפני תפילת מנחה. ככה גם כן לכאורה נראה דעתו של הבח לגבי דין שריפה בשבת בהצלת הסעודות לאחר חצות. לגופם של דברים, והמקרה דנן שכבודו סמוך על שולחן אחרים, והסעודה נמשכת, והמציאות לא מאפשרת לכם כנראה אפשרות אחרת.
אין לנו מנחה כאילו גם לפני, רק בחמש.
אז
שאלה אם עדיף לאכול לפני מנחה.
נכון. עדיף לאכול לפני מנחה ולחלוק את הסעודה לשניים. נכון שהארי הקדוש כותב את דבריו בסדר השתלשלות, שזה הסדר הנכון, אבל בכך אנחנו מרוויחים שאנחנו לא מגיעים ליום טוב שבעים, ואוכלים סעודה שלישית כדבי, וגם דברי הארי הקדוש נאמרו כשהדברים נעשים באופן קבוע, ולא באופן חד פעמי. הנה כותב להדי הקף החיים, אפילו לגבי דילוג בפסוקי דזמרה, שמרן המשנה ברורה כותב שזה מבלבל ומערבב את סדר ההשפעות, להדי הכתוב בשער הכוונות, שאם הדבר נעשה באופן חד פעמי, אין בכך מניעה. גם כאן, הדבר נעשה באופן חד פעמי, כי שיום טוב חל לאחר השבת, שבת יום טוב ולאחר מכן עוד יום טוב, ולכן לעניות דעתי זו הדרך הכי נכונה לכבודו, לחלוק את הסעודה לשתיים, ובתנאי שיהיה הפסק ראוי, הפסק של דברי תורה, לצאת החוצה, אנחנו נוהגים לעשות את שניהם גם יחד, גם לדבר דברי תורה, גם לרגע לצאת לרשות מעורבת שלי ושל השכנים, ואז לחזור חזרה, שוב ליטול ידיים, ואנחנו פונים לסעודה שלישית.
תודה רבה, כבוד הרב,
שנה טובה, כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים. כתיבה וחתימה טובה למאזין, בבקשה.
ערב טוב, כבוד הרב, שנה טובה.
שנה טובה ומבורכת, בבקשה.
לגבי מחר בבוקר, קבעו בבית כנסת שאני מתפלל בו, סליחות בשעה 5:30 בבוקר. השאלה שלי לגבי יג מידות, כי אנחנו נוהגים בערב וראש השנה בשחרית לא לומר תחנון, ונדמה לי שראיתי בילקוט יוסף שמדובר פה על השמורת הבוקר שאנשים עושים סליחות. מה קורה אם אנחנו ב5:30 עושים סליחות? אפשר לומר יג מידות?
כן. כך כותב לאדי אמרן המשנה ברורה. ראוי ונכון לא לומר לאחר תחילת היום י' ג' מידות, כי זה ערב יום טוב, ולכן אנחנו מחר בתפילה לא נאמר לא תחנון ולא וידוי, ויש שמדלגים גם למנצח ינחה השם ביום צרה, דעת הפרי חדש, מרן הבן איש חי ועוד, שירי כנסת הגדולה ועוד, אבל הסליחות, גם אם הם נמשכים לתוך היום, כן אומרים בהם י' ג' מידות. היה ראוי לנסות להקדים את הזמן, אבל כבר קבעו, יאמרו לאדיה י' ג' מידות בסליחות, אבל לא בתפילה.
תודה רבה, תודה.
ברוכים תהיו וכתיבה וחתימה טובה.
תודה רבה.
ברוכים תהיו. שואלים כאן הלכה למעשה אם אפשר מחילה, שהשאלה לגבי סוכה צריך לדעת עכשיו הלכה למעשה. מה דין שימוש בדלת הזזה כדופן? הדבר מותר לכתחילה, אבל צריך להדגיש מספר הדגשות. כשמשחחים, תקפידו שהדלת תהיה סגורה. אם ניתן, גם בשעת כניסת החג, שהדלת תהיה סגורה. כי לפי דעת מרן הבן איש חי בשו"ת רב פעלים, הוא מרחיב בהרחבה שהשעה של כניסת החג צריך שיהיה לנו את כל הדפנות ראויות. כמובן ומיותר לציין שכשכן יפתחו את הדלתות, שישאר לפחות 58 סנטימטר. כי אם לא נשאר 58 סנטימטר, הדלת היא לא נחשבת לדופן. לכן ודאי וודאי שכל מה שדיברנו זה רק שנשאר דופן. ובכל זאת, כשמשחחים, תקפידו שהדלת תהיה סגורה, ולכתחילה גם בשעת כניסת החג. האם שכח שנקצץ בשבת, שואל אותו שואל, יש בו איסור? נכון, לכן צריך קהל קדוש להקפיד. שהסכך יהיה עליו גוף כשרות. לדעת המגן אברהם, סכך שנקצץ בשבת. אם הוא נקצץ עבורי, אסור לעולם להשתמש בו למי שקצצו עבורו או מי שקצץ בעצמו. נכון שהפוסקים חלקו עליו, אבל זה בדיעבד ודאי, וזה לא לכתחילה כדין סוכה גזולה. אז ודאי שצריך להקפיד שהסכך לא יעבור עליו איסור שבת. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
כתיבה וחתימה טובה למאזין, בבקשה.
כן, שלום כבוד הרב. רציתי לשאול, בקשר לפרגולה, יש כאלה פרגולות שיש עם טבלאות כאלה, עם לייסטים, כמו לייסטים כאלה, וככה זה כל השנה וגם לסוכות. כן. אם זה קשר לחג הסוכות, אם צריך לעשות משהו.
האם עצים של פרגולה שהם קבועים יכולים לחשב לסכך כשר? יש שסוברים שמכיוון שהפרגולה היא לא נועדה למגורים, היא גם לא ראויה, הרי הגשם חודר, אז עצי הפרגולה קשרים לסכך. אלא מה? ראוי להוסיף עליהם כדי שהפרגולה לא תחשב לסוכה ישנה, ואם הפרגולה חמתה מרובה מצילתה שאין הרבה עצים, אז להוסיף עוד סכך שהצילתה תהיה מרובה מחמתה. היו שהתירו, אבל היו רבים שהחמירו ואמרו, מכיוון שהפרגולה זה מבנה חזק, זה מבנה קבוע, אז זה לא שונה מעצים שקבועים בגג הבית, שכתב התור בשם רבינו יחיאל, שהם פסולים מהתורה, כי העיקר בסכך שהוא הראי, פרגולה, זה מבנה של קבע. לכן, מכיוון שחלקו בכך, אנחנו צריכים להחמיר. איך אנחנו נדאג הלכה למעשה? הלכה מלמעשה, פרגולה שצילתה מרובה מחמתה. זאת אומרת שיש כזאת כמות של קרשים. נכון שהם קבועים בתוך עצים שמחזיקים אותם, שהם בעצם עדפנות. עסקינן כעת בפרגולה העליונה. ויש כל כך הרבה צל, כמו שכבודו אמר, אנחנו צריכים לקחת את הקרשים שהם קבועים בפרגולה, ולהניח אותם שוב, אבל להניח אותם בלי לחבר אותם במסמרים. ואז כל קרש שהנחנו מחדש, קשר לסכך. או שיש לנו עוד אפשרות נוספת. לשים כזאת כמות של עצים שקשרים לסכך על גבי הפרגולה, ובתנאי שכאן הפרגולה חמתה מרובה מצילתה, וממילא הכמות של הסכך שאנחנו נשים תהיה יותר גדולה, והיא תבטל את הסכך הפסול. אז אלו שתי הכללים שאנחנו נקפיד בפרגולה. כמובן שכשאנחנו עוסקים בדבר, אנחנו עוסקים בפרגולה שהפרגולה היא מעץ ולא ממתכת. כמובן בזה עסקינן.
כן. זאת אומרת שיש מקום לחשוב שזה כאילו נחשב בית, ולכן צריך ממש להרים כל אחד ולהחזיר.
או לבטל בתנאי שהכמות היא מועטת, ולשים יותר כמות של סכך. נכון. זה מה שינחה אותנו בפרגולה.
כן. ואם אני רוצה להגביה, אז כמה צריך להגביה? באיזה צורה צריך להגביה את זה? צריך כל טבלה כזאת להגביה ולהחזיר?
נכון. נכון, כי בעצם כל טבלה כזאת שאני מרים ומחזיר, אני הכשרתי אותה כעת לצורך סכך. אז אני צריך להרים. השיעור של ההרמה, מה שכתוב במשנה מפקפק, הכוונה היא להזיז ממקום החיבור. זה הכל. להזיז ממקום החיבור. אני לא צריך להסיר לגמרי את הקרש, נכון? אלא להסיר ממקום החיבור שזה יחשב כהנחה. זה הכלל שינחה אותנו.
ברוכים תהיו. תודה רבה כבוד הרב, שיהיה לכם כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה מבורכת.
אמור, כתיבה וחתימה טובה. ברוכים תהיו. מאירים כאן הערה חשובה, שגם מי שיודע את כוונת התקיעות על פי תורת הנסתר, להקפיד, להקשיב לתקיעה, ולא להשקיע את כל המחשבה בסודות התקיעות, זו הערה מאוד חשובה. יש הקודש ברוך הוא חנן אותם שיודעים את הסודות הנוראים שבתקיעות, והמחשבה שלהם היא רק בכוונה, והם לא מקשיבים. כותב הארץ צבי, הרב מקוז'ליגוב, רבה של ישיבת חכמי לובלין, הוא כותב בהרחבה שיש מקום לבוא ולומר שזה לא נחשב בכלל לשמיעה. זה לא נחשב לשמיעה. התוכנית שלנו הגיעה לחיתומה, והתודה והברכה לרדיו קול חי, למפיק ולטכנאי המסורים שלמה פולק ופנחס בינדר, ולכם המאזינים ולכל בית ישראל נאחל שנזכה שתחתם עלינו ותתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, כתיבה וחתימה טובה לכל בית ישראל, שנה טובה ומבורכת.
חי תמיד איתי